ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מבקש היום לעשות חזרה קצרצרה, לא קצרה אלא קצרצרה, על מה שדיברנו בשבוע שעבר, ולסיים היום את, את הפרטים המשלימים החסרים לנו בעניינו של ירמיהו, ובעזרת השם להתחיל, בוודאי שבעזרת השם, אחרי בשבוע הבא אנחנו, כפי שדיברנו, רוצים לעמוד בקצב של פרק לשיעור, ואני מקווה שנעמוד בזה. אני מזכיר שבשבוע שעבר דיברנו על המיקום של ירמיהו בתוך ספרי המקרא, ואומר, יש לנו 3,450 שנה של תנ"ך, יש לנו בתוכם 900 שנה של תקופת הנביאים, יש לנו רק לשם דימוי והמחשה 28 שנים של ספר יהושע, 300 שנים של ספר שופטים, 100 שנים של ספר שמואל, ובערך 50 שנה של ירמיהו, 45-50 שנה של ירמיהו, ערכנו בשבוע שעבר איזשהו לוח כרונולוגי, ואני חושב שהוא חשוב, הוא חשוב כדי להתמצות, כדי להתמקן, כדי להבין, כפי שרגילים לומר אצלנו, מי נגד מי ומה נגד מה, ואני לא חוזר על הדברים, אני רק אומר שדיברנו על על הפרטים הללו ועל העניינים הללו. דיברנו שירמיהו כתב את ספרו, הבאנו את ההערה המיוחדת של אברבנאל, שהכי הרבה כלי הוא כתיב בתנ"ך יש בספר ירמיהו, לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, אז יש כאן אולי, ואמרנו שאחרים חולקים על זה, הדגשנו את העניין. דיברנו קצת על נקודה שבעזרת השם נחזור אליה, שמבחינת הייחוס, מבחינת הייחוס של ירמיהו, בוא נאמר שהצעת שידוכים שלא היינו רצים עליה כל כך מהר, מצייר רחב הזונה, זה לא נשמע לנו ייחוס כזה חשוב וכזה טוב, אבל הגמרא במגילה בדף י"ד דנה בזה, לא הרחנו בנקודה הזאת, כפי שאמרתי, אולי עוד נגיע אליה, סובל מצרות נוראיות, רודפים אחריו, זורקים אותו לתוך בור, יש לו מערכת שלמה של נביאי שקר שמתמודדת איתו, שסותרת את הדברים שלו. אלה הדברים שהתייחסנו אליהם בגדול, שהתייחסנו אליהם לא בגדול, אלא בפרטים ובפרטי פרטים בשבוע שעבר, כדי להיכנס לתוך הלימוד של ספר ירמיהו. אם אנחנו מתבוננים בפרק א', ואמרתי שאנחנו, מכיוון שמדובר פה בחבורה יותר מבוגרת, אנחנו לא מתחילים עכשיו לקרוא כל מילה ולהסביר, וכולם רוצים לדבר על רעיונות ועל עניינים, אז אנחנו יכולים מיד לראות דבר שהוא בולט. זאת אומרת, אנחנו כמובן עוסקים בחלוקה של הפרקים כפי שהיא לפנינו, שכידוע היא חלוקה נוצרית. היו ניסיונות.
אבל אני מתארת שגם עזר ביניכם יד לחלוקה.
לא, אז אמרנו שלמעשה זה מנוי כספר אחד, שגם זה חלוקה נוצרית. בסדר, אז הזכרנו על שמואל א' ושמואל ב', אני לא אמין וכו' וכו'. ומי שמתבונן בפרק א', אז אני אומר, היה ניסיון, אליהו כהן שבתשכ"ג, כ"ד, זאת אומרת, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אנחנו כבר יכולים להגיד, זה רק מראה כמה אנחנו זקנים, אז הוא הדפיס תנ"ך, והוא ניסה, מי שמחזיק תנ"ך קורא, אז יכול לראות שיש פה את הסימון של הפרקים הרגילים א', ובצד שמאל יש את החלוקה של המסורה. אז יש פה א', וב' מגיע בשלב מאוחר יותר. אבל בכל מקרה, בפרק א', כפי שהוא לפנינו, יש לנו את שלושת פסוקי הכותרת, שתכף אני אנסה להתייחס אליהם, ולאחר מכן יש לנו שלוש פעמים פתיחה, ויהי דבר השם אליי לאמור. אז כמובן, יש את הגילוי שאנחנו נדבר עליו, האם באמת זה הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ככה זה נראה פה, חז"ל אומרים לנו דברים אחרים, נראה אותם בעזרת השם, לא יודע אם נגיע לזה היום, ואז יש לנו את שני המראות, זאת אומרת מקל שקד וסיר נפוח. אלה שני המראות הנבואיים הראשונים שירמיהו רואה אותם, ואנחנו ננסה להבין אותם, להתבונן בהם, לראות מה עניינם. חוץ משלושת ויהי דבר השם אליי לאמור, יש לנו כותרת. כותרת שמורכבת מהרבה שמות, והמגמה שלי שנבין אותה, שנדע היטב את זמנה, את מקומה, ובעיקר, וזה אני מוכרח לומר, טוב, אני לא מחדש לכם חידוש, אבל אם אני אומר שכמעט כל מה שיש לי בעניינים האלה קיבלתי מהרב הדרי, אבל בשיעורים של הרב הדרי באומנות, אני מדבר על שיעורי תנ"ך לפני 35 שנה באיזה חדר מתקלף בבתי מחסה, שאז לא היו שיעורי תנ"ך אחרי צהריים, אחרי צהריים היה צריך ללמוד גמרא. שיעורי תנ"ך היו ב-8:25 בבוקר, מי שאוכל מהיר ארוחת בוקר ורץ לתפוס מקום, אז הוא לימד אותנו שאי אפשר לצנוח פה לירמיהו בלי שאתה יודע מה קורה עם השיעור, מה קורה עם בבל, איפה זה נכנס למפה. אני אומר עוד פעם, מה שאנחנו קוראים היום, מי נגד מי. והדבר הזה הוא כל כך משמעותי ונכון, מתבונן אפילו בהיסטוריה שלנו היום. אז נורא חשוב לנו לדעת, אם אתה מתבונן, מה היה מצבה של מדינת ישראל כלפי ברית המועצות במלחמת ששת הימים, שזה לפני 45 שנה, ומהו היום? אתה חייב לדעת שהמערכת הזאת התפרקה, ולטוב לדעת שפעם הייתה מלחמה קרה בין ארצות הברית לבין רוסיה, וכשאני הייתי ילד רעדו פה מהרוסים, מי יודע אם יבואו ויכבשו פה את כל המדינה, והיום מדברים בבדיחה על פוטין ועל ההוא ועל זה, אז זה שינוי עולמי שיש לו זיקה למה שקורה איתנו. אז לצורך העניין הזה, אני מבקש שנחלק את הדף הזה, שפשוט יש בו מפות ויש בו כותרת, ונוכל להבין, אני ממליץ, כרגיל ממליץ, לקנות בשקל ניילונית, לשמור את הדפה, אני חושב שזה עולה שקל, אולי פחות, זה דברים לא רק בנושא הזה, בכלל, אדם יוצא מהישיבה, יש לו חומר, הוא צריך פעם ללמד, מבקשים ממנו, הוא נשוי כבר ויש לו ילדים, כמה אנשים רוצים ללמוד בשבת אחר הצהריים או משהו, יש לו מאיפה להתחיל, יש לו מה לעשות, יש לו דברים הללו, איזשהו תוכן ואיזשהו עניין. אז אם אנחנו מתבוננים במה שלפנינו, אז אני קורא לזה רקע היסטורי מדיני. בואו נחזיק לרגע את ספר ירמיהו ונתחיל לקרוא אותו. יש לכולם, זה הברזני ל... כולם קיבלו? בסדר, זה... מצאתי את זה ליד המכונת צילום, אז לקחתי את זה. בואו נתבונן לרגע בשלושת הפסוקים הראשונים ונראה מה חלקם ומה עניינם. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אלה הנתונים הבסיסיים שיש לנו על ירמיהו. הזכרתי שמרות השם ירמיהו ירא מיה, מפחד מהקדוש ברוך הוא, ירמיהו. וירמיהו כמובן אותו דבר, כמו ישעיהו, יש תוספת של וב בהרבה מאוד מקומות, אצל הרבה מאוד אנשים. אלא הדבר הזה, זה לא מלמד על איזשהו שינוי ועל איזשהו עניין. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, זה כמובן נתון מאוד משמעותי. כשאנחנו נגיע לנבואות, על המקדש, על החורבן, על ההגעה של ירמיהו לירושלים, העובדה שהוא כהן היא נקודה מאוד משמעותית, אשר בענתות בארץ בנימין. אני לא מתעכב כרגע על הפרט הזה, כי אלה פרטים שניתן עליהם את הדעת, אלא אני רוצה להתעכב על קראתי לזה רקע היסטורי מדיני. ובואו תראו את מה שמופיע פה. אשר היה דבר השם אליו, בימי, אתה קורא את הדבר הזה, זה כמובן ההפטרה הראשונה מג' דפורענותא, שמפטירים אותה או בפנחס או במטות מסעי, אז אנחנו קוראים את זה דברי ירמיהו בן חלקיהו, ואתה נתקל בשמות האלה, אתה כבר נכנס לבלבול, אתה לא יודע מה רוצים ממך. ומה כתוב כאן? אשר היה דבר השם אליו, זאת אומרת, ההתגלות אליו, הוא התנבא, מתי? בימי יושיהו בן עמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, והיא בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. שלושת הפסוקים האלה עושים לך הרבה מוטיבציה לא ללמוד את ספר ירמיהו. כי אתה לא, רגע, יושיהו, יהויקים, בן עמון, 12, 13, גלות ירושלים. עכשיו, ברגע שאתה עושה בזה סדר, ואתה ממקם את עצמך על הנקודה, על מה מדובר פה, הדברים הם מאוד פשוטים, והרי הם בטבלה שלפניכם. והטבלה שלפנינו, היא עושה לנו איזשהו סיכום של מלכי יהודה האחרונים. ואני תכף אדבר, יש לי פה איזשהו דף עזר שאני אחלק אותו תכף, ואני ארצה שנתעכב בו, ואני חושב שבזה אנחנו נתאפס על התמונה ההיסטורית, המדינית, שתאפשר לנו להתחיל לזרום בעניין הזה. ואני אומר שוב דברים שאמרתי בשבוע שעבר, ובעזרת השם מי שילמד תנ"ך או ילמד תנ"ך או זה, תנו דעתכם על זה. ברגע שיש התאפסות, זה כמו שבצבא, זה כמו שבטיול, ברגע שאתה לא יודע איפה אתה, אם הים מלפניך או מאחריך, ואיפה הכביש ואיפה הרכב ואיפה זה, אתה מתחיל להיות מגולבל. ברגע שכל הנון צדיקים מסודרים לך ומאורגנים לך, אז אתה יודע בתוך איזה כביש אתה נוסע, אז אתה הרבה יותר רגוע והרבה יותר פשוט. כך גם בלימוד, ודאי שבלימוד תנ"ך, ובואו נראה מה מתרחש כאן. יש לנו מלך בשם יאשיהו, תחזיקו אצבע אחת בתנ"ך, אצבע אחת בדף. אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן אמון. אז תראו בטבלה, שם המלך יאשיהו, לאבא שלו קוראים אמון, הוא מולך 31 שנה. עכשיו, תכף יודע מישהו מי היה הסבא שלו? מה? יפה. אז אמר לנו אלחנה שמנשה היה הסבא שלו. זאת אומרת, הסבא של יאשיהו זה מנשה. מנשה זה המלך שמלך הכי הרבה שנים. 55 שנה מלך מנשה. הוא העמיד צלם באחד, וכנראה שבגללו נחרב בית ראשון. אז יש לנו כבר איזה קשר, יש לנו איזה רצף, אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. אז יש למנשה הזה נכד, אנחנו לא עוסקים עכשיו בתקופת המלכים שהייתה 460 שנה. 460 שנה הייתה תקופת המלכים, בתוך המלכים הללו יש לנו את מנשה, הוא מולך 55 שנה, הוא מעמיד צלם באחל, עבודה זרה בתוך בית המקדש. למנשה הזה יש נכד שנקרא יאשיהו, והוא מלך מצוין, הוא מולך 31 שנה, הוא מלך חיובי, הוא מלך טוב. האם עשה ישר בעיני השם? כן. עכשיו, יש לו בן אחד שקוראים לו יהוחס, והוא מולך סתר הכל שלושה חודשים, והוא לא עושה מה שטוב בעיני השם. אני ממשיך בפסוק. אשר היה כבר השם אליו, בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו, שימו לב, במקום, בטבלה, מספר 3, יש לו עוד בן בשם יהויקים, שהוא כבר מולך 11 שנה, ואנחנו מתברר כאן שהוא לא עושה את הישר בעיני השם, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו, יש לו עוד בן, שאנחנו קוראים לו צדקיהו, זאת אומרת, יש לנו פה את יהויחס בן יאשיהו, יש לנו את יהויקים בן יאשיהו, יש לנו את יהויקים בן יהויקים, וזה חוזר חזרה לצדקיהו, בנו של יאשיהו, מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ואומר, כשאנחנו מדברים על הנביא ירמיהו, אם אתם רוצים טוב יותר, תהפכו לרגע את הדף ותסובבו אותו, אז יש כאן לוח כרונולוגי קצר, תראו את ירמיהו שנמצא בארץ ישראל, את השנים לבריאת העולם, שעסקנו בהם בשבוע שעבר ותכף נחזור אליהם, ויש לנו פה את יאשיהו, יש לנו את יהויחס, יש לנו את יהויקים, יש לנו את יהויכים, ויש לנו צדקיהו, ויש לנו את החורבן. זאת אומרת, אלה השנים האחרונות, כל אחד יעשה חשבון כמה זה מ-3,298 עד 3,338, יגיע לאותם 45-50 שנה שעליהם אנחנו מדברים. זאת תקופת ההתנבות של ירמיהו. אז יש לו עסק עם מלך אחד שנקרא יאשיהו, אבל לא במשך כל שנות מלכותו. יאשיהו מולך 31 שנה, אבל ירמיהו כנביא לא מלווה אותו כל השנים, מלווה אותו חלק מן השנים הללו. ואחרי זה יש לו את יהויחס לזמן קצר, יהויקים, יהויכים וצדקיהו. אלה מלכי יהודה האחרונים שבצמוד אליהם ירמיהו מתנבא ב-50 השנים האחרונות הקרובות ביותר לחורבן בית ראשון.
מוסיפים
להתנבאות במשך חיות? כן, אם גדליה בן אחיקם, זה נגיע כבר, זה בסוף. המשיך, כן, ירמיהו חי גם אחרי החורבן. ירד את מצרים.
והוא מוסיפים לו להתנבאות אותם.
הוא ירד למצרים, נראה מה קרה איתו. אבל, אז מילא עכשיו כשאתה קורא את הכותרת, היא הרבה פחות מפחידה. אשר היה דבר השם אליו, בימי יאשיהו ונמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, והיה בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה. זאת אומרת, כל האנשים הללו הם מלכי יהודה. מה זאת אומרת עד תום? כי אז היה החורבן. צדקיהו, הרי הוא מאלה שרדפו אחריו וכולי, הוא היה צריך לברוח דרך מה שיש בשער שכם, מערת צדקיהו, מכירים את המבואה הענקית הזאת שכנראה דרך שם, ברח דרך יריחו וכולי וכולי. אז היה החורבן, עד גילות ירושלים בחודש החמישי. החודש החמישי זה חודש אב, הוא החודש החמישי, היה לנו חורבן בית המקדש וכולי. אז ממילא אנחנו מאופסים על העניין הזה, זה מה שקרה בתולדות ישראל. אבל מה קורה בעולם? יש לנו עולם, ואנחנו, אין ספינה זזה באספמיה אלא בשביל ישראל. אם אנחנו חיים פה בגלובוס, בנקודה הקטנה שלנו של ארץ ישראל, בדרך כלל יש הנקודה היא עוד יותר קטנה ממה שחשבנו, אז יש לנו כאן ממלכות אדירות. לצורך העניין, אמריקה, בריטניה, צרפת של העולם העתיק והקדמון. איזה ממלכות אנחנו מכירים? מכירים את מצרים, ממלכה ענקית ואדירה. מכירים את אשור, מכירים את בבל, מכירים את מדי, את פרס, מלכויות ענקיות ואדירות. תתבוננו לרגע במפה שלפנינו, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי שהוא קשור לירמיהו. אני מתבונן במפה מספר 2, כמובן שהכל מתוך דעת מקרא, או האטלס של דעת מקרא, גיאוגרפיה מקראית, זה נושא שעוסקים בו הרבה בשנים האחרונות, וסרטטו מפות וכו'. תראו איזה עוצמה יש לממלכת אשור. אנחנו מדברים על ממלכת אשור שנמצאת, ואני מביא את הדבר הזה כי הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. תפתחו לרגע בפרק ב' פסוק י"ח בירמיהו כמובן, ותראו עד כמה הנביא משתמש באימפריות כדי להגיד לחבר'ה, אל תסמכו על אמריקה, צריך לסמוך על עצמנו. איך הוא אומר את זה בלשון של ירמיהו? אני קורא בפרק ב' פסוק י"ח, ואתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שיחור, ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר. ולמה הוא אומר את הדברים הללו? כי אנחנו מדברים על רקע שמתרחש שינוי מאוד מאוד מהותי ומאוד משמעותי בעולם. אם בתחילת התקופה או קצת לפני שירמיהו מתחיל להתנבות ותופס את מקומו, האימפריה מספר אחד בעולם זו אשור. ותראו, אני בכוונה מביא את זה, ביקשתי ממודי, אני חושב שאנחנו צריכים לשיעורי תנ"ך, לא יודע, כשהייתי בבית ספר, לא ראיתי את זה בשנים האחרונות, היו פשוט תולים מפה, הייתה מפה של הזה ואפשר לראות את זה, צילמתי, זה פחות משמעותי, אבל שימו לב, כל זה אשור. כל מה שיש לנו, תראו את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, לצורך הפרופורציה, איזה מקום קטן אנחנו תופסים יחסית לאשור. ואשור, הם שולטים בכיפה, הם אלה שתופסים את המקום המרכזי, ומה הם עושים לעם ישראל? וכאן, אני מבקש שתתבוננו לרגע, אני מחלק את דף העזר הזה, הקטן הזה, שיש בו הרבה תאריכים מעצבנים, אבל חבר'ה, תשתפו אותי קצת בבדיחות, שאני פה מלמד ירמיהו, זה מכניס לנו לדיכאון, חורבן, אני רואה שאתם אבסודים, אז
אנחנו נמצאים, אז הוא אמר
מה זה?
אין מספיק לשנינו.
למה? יש, פח.
זה בדיחה גבוהה.
לא, זה תמיד אני אומר, אז קודם כל שקעתי לי הראשון שתעבירו. תעבירו את זה לכם, ואני רוצה להסביר פה משהו על השום. יש? בסדר, יש פה דפים, יש פה לכולם, אין בעיה. אני לא אחזור על הפתיחה שלי, שדפים לא חסרים, לפעמים חסרים תלמידים. חס ושלום, לא מתכוון לדבר. למה אני מביא את הדבר הזה על אשור? שאשור, אנחנו מדברים, אני מדבר תוך כדי תנועה, כי אנחנו חייבים לגמור את זה היום, שבוע הבא חייבים להיות בפרק א' בירמיהו. אם לא, אנחנו ניכנס לאיזה מסטיק בלתי נגמר. למה אני מתעכב לרגע על אשור? כשאנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, רבותיי, זה לא מצב שעם ישראל נמצא בארץ ישראל בתפארתו, ופתאום באים הבבלים ונבוכדנצר בראשם ומחריבים את בית המקדש. הרבה, הרבה, הרבה לפני כן, כל מה שנותר פה זה יהודה ובנימין, עשרת השבטים גולים. עשרת השבטים גולים, אין פה, כל ארץ ישראל היא לא קטנה, היא קטנטנה. עכשיו, ויש פה דבר מאוד מעניין. שלוש גלויות עברו על מלכות ישראל, זה הערה של אברבנאל, הערה מעניינת לעשות את הסדר הזה. שלוש גלויות עברו על מלכות יהודה. שלושת הגלויות של מלכות ישראל על ידי אשור. ובאו העובדים בארץ אשור. שלושת הגלויות של יהודה על ידי בבל. אז כל אחד מאיתנו מבין שאם אשור מגלים ואחרי זה בבל מגלים, זאת אומרת שבבל סילקו את אשור מהעוצמה שהייתה להם. אבל אנחנו מדברים כרגע כשאשור, אנחנו מצמידים את שני הדפים, אנחנו עוסקים במפה מספר 2, אשור אימפריה אדירה, מעצמה מספר 1 בעולם, אין בבל, אין נבוכדנצר, אין שום דבר. ואני קורא איתכם שלושה נתונים היסטוריים, רבותיי, לזכור אותם, בוודאי אם לומדים ספר מלכים וגם אם בכלל לומדים תנ"ך. 151 שנים לפני חורבן בית ראשון, האשורים מגלים יהודים מארץ ישראל. תפתחו לרגע בספר מלכים ב' פרק ט"ו. סיכמנו שמביאים תנ"ך לשיעור, אז אני מניח שאין בעיה. מלכים ב' פרק ט"ו פסוק כ"ט. פסוק, כן, כ"ט. פרק מלכים ב' פרק ט"ו פסוק כ"ט, אני קורא אותו. בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פיל עשר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגילה ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. פתאום יש גלות. אנחנו עומדים 151 שנה לפני חורבן בית ראשון. פה מקריבים קורבנות, הכל הולך בגדלס, עולים לרגל, הכל נעים, הכל נחמד, אבל האימפריה האשורית מתחילה להשתלט על מלכות ישראל. אני אומר עוד פרט אחד שאמרתי אותו בשבוע שעבר, לסגור אותו גם כן. בין כמה היה שלמה כשדוד נפטר?
12.
באיזה גיל הוא בנה את בית המקדש?
16.
מה? 16. אנחנו כבר זקנים בשביל לבנות את בית המקדש. בגיל 16, בחור בן 16, הוא לא מאושר לאסדר, לייזר דויץ' עוד לא נותן לו בכלל לצאת לגיבוש צנחנים או משהו כזה. מנהל אימפריה, אימפריה, מביא ארזים מהלבנון ופוגש את מלכת שווה ואני לא יודע מה, בן 16. אבל כל האידיליה הזאת נמשכה 36 שנים בלבד. מתוך 410 שנות בית ראשון, 36 שנה הדברים נמצאים תחת הנהגתו של שלמה. אחרי זה יורבעם ורחבעם מחלקים את המלוכה. יש לנו את יהודה, שזה כולל שני שבטים, בנימין ויהודה, שהמרכז שלהם זה ירושלים, ויש לנו את עשרת השבטים, שהם נמצאים בישראל, הם מלכות ישראל. 151 שנה לפני שנחרב בית המקדש, אנחנו מוצאים לראשונה, וזה המקור שראינו עכשיו, שאשור מתחילים להגלות יהודים מארץ ישראל. ורב צודק מסביר, וזה מופיע כבר קודם, אני מניח גם כן, רב צודק מאוד מפורסם, מאוד ידוע, הגובה הוא עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, שלאשורים הייתה שיטה, הם היו מגלים את היהודים מפה לאשור, הם היו מביאים גויים אחרים לארץ ישראל. זאת אומרת, לא היו משאירים את המקום שונה. זה היה מיוחד בגלות אשור. הם מוציאים את היהודים מפה, מביאים אנשים אחרים. בסנחריב ובלבל את האומות. מה? שומרונים, כן, כל מיני קוטים, שומרונים, סיפור שלם. זה הדבר הראשון. עכשיו, אנחנו עוברים כמה שנים, ואז שוב מוגלים יהודים מארץ ישראל על ידי אשור. ואנחנו נמצאים במלכים ב', פרק י"ז. ממשיכים. פרק י"ז, פסוק ו'. מלכים ב', פרק י"ז, פסוק ו', אני קורא. בשנת התשיעית להושע, לחם מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נער גוזן וערי מדי. אשורים הם אימפריה, הם שולטים על מדי, הם מזיזים יהודים מכל מיני מקומות. עוד נגלה של גלות. אז גלות אחת הייתה 151 שנה לפני חורבן בית ראשון, גלות שנייה הייתה 143 שנים לפני חורבן בית ראשון, ומתי מתחסלים סופית עשרת השבטים? אותה אגדה, נער סמבטיון וכו' וכו', נסתרת השלטים שנעלמו והולכים לחפש אותם, זה מפעל חיים של הרב אביחי, מי שמכיר את היהודי היקר הזה וכו', לחפש את הסרט, את הסרט השלטים שנייה אחת, מלכים ב' י"ז חף ג', לא רחוק הרבה ממה שלמדנו, מה מופיע שם? וילכו בני ישראל בכל חטאות יורבן, אשר נוסר ממנה, עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגר ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. נעלמו מאיתנו עשרת השבטים. אין. זאת אומרת, זה לא חלק מעם ישראל. אם אנחנו מדברים על השבטים, על 12 השבטים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על יהודה ובנימין שיושבים פה, 10 שבטים, גם מבחינה כמותית, מדובר על, 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 על כמות אדירה, רובה דרובה דרובה של עם ישראל, 133 שנים לפני חורבן הבית, אין שריד ופליט לכל האנשים הללו בארץ. זה מה שכתוב פה. עכשיו, זה שלוש גלויות, שמי שעושה אותם זה אשור, מי שעושה אותם זה אשור, שלב א', שלב ב', שלב ג', מה שנקרא תוכנית הפתרון הסופי, בסופו של דבר, בכל מלכות ישראל לא נשאר יהודי אחד בארץ ישראל, 133 שנים לפני חורבן הבית. יהודה ובנימין לא מעלים בדעתם שמישהו בכלל יבוא להחריב את בית המקדש. אבל הם מעט, אבל זה בום, זה משהו, תחשבו על זה מבחינה היסטורית, מבחינת עם ישראל, מבחינת העם היהודי. כל הדברים הללו מתרחשים בתאריכים הללו. עצה קטנה, תשחילו את הדף הזה בתוך התנ"ך, הוא רק מועיל להבנה של כל מיני דברים. כי מה קורה? כשאתה לומד בגן הילדים על חורבן בית ראשון, מה אתה מבין? אתה מבין שיש איזו אימפריה שנמצאת מדן ועד באר שבע, של כל 12 השבטים, 10 השבטים מפה, יהודה ובנימין מפה, ופתאום לילה אחד עשו מצור וזה נהיה עשירי בטבת, חלפה שנה וחצי, זה הרי 3 שנים, אבל זה שנות מניין מלכים, זה לא 3 שנים בלוח שלנו. הגענו לימצאים בתמוז, הבקיעו את החומה, עברו עוד 3 שבועות, 9 באב, שרפו את בית המקדש, ופתאום כל הממלכה, וזה רבותיי, זה בכלל לא ככה. זה חורבן בשלבים, זה משהו שכבר 150 שנה לפני חורבן הבית, אנחנו כבר מתחילים, מתרחשים פה כל מיני תופעות, כל מיני תהליכים, כל מיני עניינים, שחורבן הבית הוא נקודת הסיום שלהם, אבל נקודת ההתחלה שלהם, ופה אני מדבר על מלכות ישראל. מה קורה במלכות יהודה? רצית לשאול משהו.
למה
חשוב
להזכיר את זה, שלפני חורבן בית ראשון כל גלות?
כי אני חושב שזה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו באיזושהי דרך, ואם היינו תופסים את עצמנו, הרי מה כל ספר ירמיהו? הרי מה יקרה כשאנחנו נתחיל ללמוד? הרי ירמיהו כל הזמן מאיים עליהם, חבר'ה, הבית יחרב. לא, זה בכאילו, זה בסתם, בסוף יהיה בסדר, נסתדר. זה האופי שלה, הרי יש לו מאבק עם נביאי השקר. הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, חבר'ה, להשקיע בנדל"ן, אנחנו הולכים לבבל 70 שנה וחוזרים. וכולם אומרים, לא, שקר אתה דובר, וכו' וכו' וכו'. אני מנסה להראות שירמיהו הוא חלק מאיזשהו תהליך, הוא חלק מאיזשהו מהלך שמובל פה על ידי ריבונו של עולם בהיסטוריה של עם ישראל. וצריך עיניים כדי להתבונן בו. כי אם אתה מבין שהחורבן זה איזה משהו שצנח מהיום למחר, איזה פצצה אטומית, ואתמול היא לא הייתה, היום היא נמצאת, וזהו, עכשיו צריך להתמודד איתה. אבל אם אתה רואה שבמשך 150 שנה, מי שעיניים לא בראשו, אז הוא רואה שקורה פה משהו. מה זאת אומרת שכל עם ישראל עשרת השבטים? דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו ניתקל בהם, האם ירמיהו ניסה להחזיר את עשרת השבטים? האם הוא הלך? הוא הרי היה פה. הוא הרי שייך למערכת של בנימין ויהודה. האם הוא הלך לנסות לאתר את עשרת השבטים? נראה בזה דברים מעניינים. זה תכף נראה, את היחס בין חולדה לירמיהו ומי היה השלישי, היו שם 3. חולדה, ירמיהו ומי השלישי? כן, נדמה לי שהיו 3. לא יחזקאל. נכון, אחד מתנבא בבתי מדרשות, אחד מתנבא. אז צפניה בבתי מדרשות, ירמיהו בשווקים, וחולדה במקום שלה ובעניין שלה. זה אותם אנשים שהיו יחד עם ירמיהו. בכל אופן, זה מה שקורה במלכות ישראל. מלכות יהודה רגועה יותר. מה זאת אומרת רגועה יותר? גולים עשרת השבטים, המקדש ובדל תילות, הוא מהווה את המרכז, והחיים כביכול נמשכים. אבל 18 שנה לפני חורבן הבית קורה משהו במלכות יהודה. תפתחו. מה זה? הוא לא הצליח. ומה היה כשהוא ניסה להגלות? עשה לו מגיפה. איפה זה כתוב ברחוב יפו? שהמשגיח יחשוף פה את מה שהוא יודע. שאלתי איפה זה כתוב ברחוב יפו. היה נס, היה נס מופלא בליל פסח עם סנחריב, 180 אלף חיילים מתו בלילה אחד. איפה זה כתוב ברחוב יפו? יש שם אפילו תחנה של הרכבת הקלה. בשלושת השפות אומרים את זה אותו דבר. הדוידקה. וגנותי על העיר הזאת להושיעה, וגנותי על העיר הזאת להצילה ולהושיעה וכו' וכו'. זה פסוק שנאמר באותו לילה במלחמת סנחריב. אז זה כתוב על הדוידקה, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, כי זה מה ש... רבי יצחק, קצת ציונות, קצת זה, פה זו ישיבה ש... ברמת חיקוי כזאת אני לא יכול להיות, אבל בסדר, אני מקבל את זה. אז זה כתוב, אז היא ניסתה, אבל היא לא הצליחה. זאת אומרת, שהייתה איזושהי סייעתא דשמיא נוספת, כאילו, אוויר לנשימה, עוד איזה משהו שאפשר להסתדר איתו, עד שזה לא יסתדר. מתי זה לא יסתדר? 18 שנים לפני החורבן, מה קרה? תפתחו לרגע בספר דניאל. גם ספר שלא מרבים ללמוד אותו, והוא מספר לנו על ילדים שהגיעו, למעשה רצו לשכפל אותם, רצו להפוך אותם לבבלים בצורה כזאת או אחרת. ובדניאל פרק א', שימו לב פתאום איך הדברים מתחברים ואיך הכותרת של ירמיהו היא לא כותרת מוזרה. מה כתוב בכותרת של דניאל? בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה. מי זה יהויקים מלך יהודה? הוא מופיע לנו בטבלה במקור ב-3, בשורה 3 מופיע לנו פתאום ספר דניאל. למה דניאל נראה אי שם בכתובים, בית שני, בית אני לא יודע מה? פתאום יש לנו סדר, פתאום אנחנו מבינים איך דבר אחד קשור לדבר שני. מה היה? בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה. אבל רגע, אין חורבן, זה לא צדקיהו, הוא לא קרה כלום. 18 שנים לפני החורבן, מה קורה? בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצור עליה. רגע, מלך בבל? אנחנו עד עכשיו התעסקנו בכל הגלויות של אשור, אבל נכון, אשור ירדו מעוצמתה, בבל כבשה אותה, לצורך העניין נא להפוך את המפה לצד השני, ואז תראו שכל מה שכתוב במקום מספר 2 אשור, כתוב לנו במקום מספר 3 בבל. הממלכה הבבלית קיבלה עוצמה לא רגילה, היא כבשה את אשור והיא הפכה להיות המושלת בכיפה, ומהון להון נבוכדנצר נהיה מלך על כל הסיפור כולו. ומה כתוב כאן? ויתן השם בידו את יהויקים ומקצת כלי בית האלוקים. טוב, אנחנו שומעים שכבר לוקחים בשבי כבר חלק בבל, הם יש להם מה להגיד, הם יכולים להיכנס לבית המקדש, להוציא משם מה שמוצחם ביניהם וללכת. ומה הם עושים? ויביאם ארץ שנער, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוקיו. ויומר, שימו לב, ויומר המלך לאשפנז רב סריסה ולהביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרטנים ילדים אשר אין בהם כל מאום, הכוונה היא למום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. זאת אומרת, יש שם רצון, תסלחו לי שאני משתמש בביטוי הזה, אבל זה כשאני לומד את זה, זה מזכיר לי את העניין הזה, השבחת גזע. זה מה שמופיע פה. מלך בבל רוצה להביא ילדים מיוחסים מירושלים, דניאל וחבריו, וללמד אותם, לאלף אותם, כביכול לשכפל אותם בעניינים הכסדיים, כדי שהם יהיו מוצלחים והם יהיו מלכי בבל וכו' וכו' וכו'. עכשיו מה שכתוב פה, אני רק אומר את זה ממש בסוגריים, כל זה מתרחש 18 שנה לפני חורבן הבית. בואו נמשיך הלאה בדף העזר שלנו. זה כבר הרבה הרבה יותר משמעותי. אם אנחנו פותחים במלכים בית פרק כ"ד, רבותיי, אנחנו חייבים להספיק ללגמור את זה, אחרת הוציאו עליי שם רע, ואני לא בדיוק מעוניין בזה. מלכים בית כ"ד, פסוק י"ד, ושוב, אנחנו מדברים על בבל. אשור, פאטמט, גמרנו, הם נהיו איזה מדינונת קטנטנה. עכשיו אנחנו מדברים על גלויות של יהודה, זה רק בבל. כי הם אלה ששולטים בעולם, מה הם עושים? והגלה את כל ירושלים, אני קורא בפסוק י' במלאכים ב' פרק כ"ד, והגלה את כל ירושלים, ואת כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר לו נשאר זולת דלת עם הארץ. יש גלות אריסטוקרטית. מה עושים? לוקחים את החרש והמסגר, זה ביטוי לאנשים המשכילים, לאנשים המבינים, לאנשים שעובדים, לאנשים שהם, שיש להם איזשהו עניין ואיזשהו דבר, ומגלים אותם 11 שנים לפני חורבן הבית. מוצאים אותם, הם כבר לא נמצאים כאן, ולוקחים אותם לבבל. אז כל אחד מאיתנו מבין שאנחנו מגיעים עם טיפת האוויר האחרונה לשנה של חורבן הבית. כל עם ישראל ששייך למלכות ישראל לא נמצא. 18 שנה לפני החורבן מגלים ילדים. 11 שנים לפני החורבן מגלים את החרש והמסגר ועוד 10,000 איש וכו' וכו' וכו'. כל האנשים החשובים כבר לא נמצאים פה. אז כשאנחנו מגיעים למילים הללו, אני חוזר חזרה לירמיהו, פרק א', פסוק ג', עד גלות ירושלים בחודש החמישי, מי כבר נשאר פה? מי כבר היה פה? עכשיו פתאום דרשת חז"ל, בית חרוב החרבת, קמח טחון טחנת, כשבאים ואומרים לנבוכדנצר, מה, אתה חושב שאתה החרבת את בית המקדש? הקדוש ברוך הוא החרב את בית המקדש. אז כשאתה שומע את זה אחרי הרקע הזה, כל הדברים נראים אחרת לגמרי. כי אנחנו רואים את ההדרגה, אנחנו רואים את הדירוג שבהם הדברים נופלים במלכות ישראל, במלכות יהודה, אשור, נבוכדנצר, סנחריב, איך כל הדברים האלה מתרחשים ואיך הם קורים, עד שאנחנו מגיעים עד גלות ירושלים בחודש החמישי. זאת אומרת, זה נשמע לנו כבר, טוב, כבר, לנו, כבר לא נשאר לנו אוויר לנשימה, כבר אין לנו כבר מה לעשות עם עצמאים. זה כמדומני, אני רוצה לדבר על עוד פרט היסטורי אחד ונספיק אותו, ואם יש עד כאן שאלות, הערות, בקשות, זה הזמן. הדברים מובנים, הם מופנמים, כן, אם
ממלכת אשור נפלה תוך כדי השנים בין ה-133 ל-18, חלק מהשנים לא ניסו לחזור
או משהו? אנחנו לא יודעים. כל התופעה הזאת של עשרת השבטים היא איזו תופעה אלומה כזאת. טוענים, הרב קוק כותב על זה, על שכחת השבטים מייחוסם, זה חלק מתהליך הגאולה. טוענים שהיום כל היהודים שיש זה רק צאצאים של יהודה ובנימין, וטוענים שאולי לא, זה גם השבטים האלה. לא יודע, לא ידוע על ניסיונות לחזור. בעצם כל הזמן, גם באגדות חז"ל, כל הזמן יש איזו הרחקה שלהם, הם הלכו לאיזה משהו מעבר להרי החושך, משהו עלום ועמום שאנחנו לא יודעים בכלל מה קורה איתו.
אז הפסוק במלאכים ב' אין כלום על הסבא
שלך? לא, אלא, תנסה לחשוב, מה אתה יודע? אז עוד פעם, אז יש אנשים שעוסקים בזה וחוקרים בזה, וטוענים שאולי אתיופים, ואולי כל מיני, במשך השנים עלו כל מיני, יש לרב אונטרמן חיבור על אנשים מהודו, האם זה קשור לעשרת השבטים, היו כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים, אני לא מספיק בקי בנושא, אבל בפשטות זה נעלם מאיתנו.
הסיבה
שהרב
מביא מקום
מירמיהו
ולא ממלאכים,
לא, אפשר גם היה להביא ממלאכים. כן, פשוט רציתי להתחבר לעניין שאנחנו עומדים בו. פרט היסטורי אחד שאני רוצה שנכיר אותו, כי הוא הכרחי, זה מה שמופיע במפה, במפה מספר 3, רב, כי זה קשור לירמיהו, זה קשור לירמיהו וזה הקרב הגדול בקרקמיש, ותסתכלו שם במפה למעלה, ומותו של יאשיהו. זאת אומרת, מה שמתרחש, יאשיהו היה מלך צדיק, וכשיאשיהו מבין שבבל מתחילה לתפוס עצמאות והיא מפוררת את אשור, אז העולם מתחיל לפעול, אז למצרים יש אינטרס כזה ולאלה יש אינטרס כזה וכולי וכולי. מי שמנסה לעזור לאשור להישאר אימפריה, זו מצרים. ותסתכלו לרגע במפה, כמובן שפה הייתה האימפריה האשורית, בחלק הצפוני, פרס, איראן, עיראק, כל מה שאנחנו מכירים מהיום. מצרים נמצאת בדרום, מצרים מבינה שבבל עומדת להשתלט על אשור, והיא מבקשת לעזור לה. לצורך העזרה הזאת היא אמורה לעבור בארץ ישראל. איך מצרים תגיע לבבל? היא חייבת לעבור בארץ ישראל. יושיהו שהיה מלך צדיק, פותח את התורה בפרשת בחוקותיי, והוא לומד שם בפסוק, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. מה פתאום שהמצרים יעברו אצלנו, כשהם רוצים לעזור לאשור במלחמה מול בבל? מה זה קשור עלינו? למה הם מערבים אותנו? שייסו מהצד, שיעקפו, שיעגפו, שיעשו מה שהם רוצים. אנחנו לא בעסק. ויושיהו לא שואל את ירמיהו, האם להתערב בזה או לא להתערב בזה. הוא נכנס לקרב במגידו והוא נהרג שם. הוא נהרג במרכבה שלו. אני לא אספיק עכשיו להגיע לפסוקים במלאכים, זה במלאכים ב', פרק ח"ג, ממיתים אותו במגידו, והמצרים ממשיכים. והם ממשיכים עד קרקמיש, ושם הבבלים מצליחים לעצור אותם, והבבלים כמובן לא זכרו ליהודה את הטובה הזאת. כשהם באו להחריב, הרי כביכול יושיהו שימש להם כאיזה צבא בחינם. הוא ניסה לעצור את המצרים שבאים לעזור לאשור, אבל הם לא זכרו את העניין הזה, וזה אירוע מאוד משמעותי. יושיהו שהיה מלך צדיק, ועל זה דורש ירמיהו, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. רוח אפינו משיח השם, יושיהו שהיה צריך להיות משיח השם, שהיה מלך צדיק וכו', הוא נלכד, הוא נפל שם במגידו. כמובן שמגידו זה הפתח של ואדי ערה, זה האפשרות שם לעבור לכל החלק הזה של הארץ, וזה אירוע שהוא משמעותי בהבנת הרקע ובהבנת העניין של ספר ירמיהו. אז למעשה, אם אני מסכם את שבוע שעבר ואת השבוע, אלה הדברים שרציתי להבין במבוא, ואני אומר שוב, נדמה לי שכל אחד יכול לחיות עכשיו, קצת יותר להיות ירמיהו, קצת יותר להבין לאיזה סיטואציה הוא נכנס, מה בדיוק קורה, פה בבל, פה אשור, פה מצרים, פה יש קרבות, פה יש עניינים, מה מתחלף ומה קורה, ובעזרת השם, שבוע הבא, הנושא שלנו זה פרק א'. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.